קשת, כל שידורי תורה, סדרת שיעורים של הרב יעקב מידן בנושא שלשלת הלכה, עיונים בפרק ראשון של מסכת אבות.
שלום לכם. אנחנו ממשיכים בשיעורים שלנו על פרקי אבות. למדנו במשנה הראשונה את משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, יהושע לזקנים וזקנים לנביאים. שם דיברנו עד חגי הנביא, שנחשב כתמצית וכסיכום של קבלת התורה מזקנים לנביאים, ואכן מצאנו מספר הלכות משמו. ראינו את שמאי הזקן אומר משום חגי הנביא אין שליח לדבר עבירה, מצאנו את דבריו בצרת הבת במסכת יבמות, ומצאנו את דבריו גם במקרים נוספים. נוכל כאן בהחלט להביא אותם. אני רק אחפש רגע אחד. הגמרא במסכת יבמות בדף ט"ז אומרת, זה לגבי צרת הבת, מעיד אני עליי שמיים וארץ, שעל מדוכה זו ישב חגי הנביא ואמר שלושה דברים: צרת הבת אסורה, עמון ומואב מעשרים מעשר אני בשביעית, חלוקת, כלומר דיון ידוע במסכת ידיים שחכמים הכריעו בו כך, ומקבלים גרים מן הקרדויים ומן התרמודים. כלומר, אלה הלכות שאנחנו רואים שחגי הכריע בהם את ההלכה, וזה למרות שהרמב"ם אומר שאין לערב נבואה ותורה, אבל אנחנו רואים, הדבר הזה איננו חולק על הרמב"ם, חגי היה גם חכם בתורה. ראינו עוד מקרים שיחזקאל אומר, כך מקובלני מפי ישעיהו רבי, והוא מדבר על הלכה, ושם מדובר לגבי שאלה מה חנניה, מישאל ועזריה היו צריכים לעשות. ואנחנו הגענו היום לשורה הבאה במשנה, ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. מהו בדיוק מוסד כנסת הגדולה? נסביר אחרי שנביא את המשך המשנה. נאמר על אנשי כנסת הגדולה, הם אמרו שלושה דברים: היו מתונים בדין, אוהבו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה. נדבר קודם על שלושת הדברים האלה ואחר כך על שאר מפעליהם של אנשי כנסת הגדולה. מדובר על מוסד חשוב מאוד, חשוב מאוד גם בעיני ההיסטוריונים וגם בעיני חז"ל, למרות שידוע עליו מעט ונותרו עליו שאלות גדולות מאוד. אנחנו ננסה קצת לעשות בנושא הזה סדר. מתי היו אנשי כנסת הגדולה? אנחנו מבינים שאנשי כנסת הגדולה באו עם תום תקופת הנביאים. כאמור, בין הנביאים, כל הנביאים שאנחנו מכירים, ישעיהו, ירמיהו, כותבי הספרים, ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, תשעה מתוך נביאי תרי עשר, מיושע עד ועד צפניה, היו כולם בתקופת הבית הראשון. חגי, זכריה ומלאכי הם שלושת נביאי האמת, היחידים הידועים לנו מתקופת הבית השני. יש גם נועדיה הנביאה, כנביאת שקר בספר נחמיה, כמובן לא נעסוק בה כרגע. חגי, זכריה ומלאכי נחשבו בחז"ל כבר כאנשי כנסת הגדולה. כלומר, הם היו שלושה מאנשי כנסת הגדולה, והם מהווים לנו את נקודת התפר. ומוסד כנסת הגדולה הוא בעצם המנהיגות הרוחנית של עם ישראל עם תום תקופת הנבואה, כלומר בתחילת ימי הבית השני. עד מתי? אנחנו רואים ששמעון הצדיק במשנה הבאה מופיע לנו שהוא היה משערי כנסת הגדולה. מתי היה בדיוק שמעון הצדיק? אם אני אלך על פי התיארוך, שהוא לצערי התיארוך המקובל, כלומר, על פי השנים הנוצריות, וכאן אני חייב לעשות הבחנה בין השנים הנוצריות לבין השנים היהודיות, מכיוון שלוח הזמנים איננו זהה. כלומר, יש לנו מספר שנים אחר בתאריך העברי, ומספר שנים אחר בתאריך הנוצרי, הבדלים של למעלה מ-200 שנה, בין שני סוגי התאריך. אם נלך על פי התארוך המקובל, לצערי, לשנים הנוצריות, אז גם כאן עדיין לא ברור מתי היה שמעון הצדיק. ההיסטוריונים שהולכים בשיטת חז"ל מדברים על כך, וגם אנחנו עוד נדון על כך, שעל פי האגדה, גם על פי הגמרא, שמעון הצדיק פגש את אלכסנדר מוקדון. וזה כשאלכסנדר מוקדון בא לארץ, לא ברור בדיוק באיזה שנה, אבל זה היה בערך ב-330 לפני ספירת הנוצרים. מכיוון ששיבת ציון הייתה, שוב, על פי התארוך הזה, בשנת 539 לספירת הנוצרים, עולה מכאן שמוסד כנסת הגדולה עמד לפחות 200 שנה, כלומר, משיבת ציון או קצת אחריה, ועד שמעון הצדיק, שהחל קצת לפני, אבל לא הרבה לפני, 330 לפני הספירה, כלומר, משהו כ-200 שנה. רוב החוקרים נוטים לא לקבל את אגדת חז"ל בעניין, אלא ללכת על פי קריטריונים אחרים, יותר פלאביוס בקדמוניות ודברים אחרים, והם מאחרים את, הם טוענים ששמעון הצדיק איננו ידוע הכהן הגדול, שאנחנו מבינים שהוא עצמו שמעון הצדיק, מי שפגש את אלכסנדר מוקדון, אלא מדובר על מי שנקרא שמעון השני, שמעון בן חוניו, שהוא היה כהן גדול בסביבות שנת 200, אולי קצת יותר מאוחר, ואז מוסד אנשי כנסת הגדולה עמד למעלה מ-300 שנה, כלומר משנת 530 בערך, משהו כזה, עד שנת 200, או אולי אפילו 190-185, כלומר, מדובר על מוסד שעמד למעלה מ-300 שנה. שוב, על פי התיארוך הנוצרי, המוסד עמד, אם כן, בין 200 לבין 300 שנה, או קצת יותר, והיינו מצפים לשמוע אולי קצת יותר ממוסד כה גדול, מוסד של 120 אנשים, שכיהן במשך מאות שנים. ולא שמענו. בעצם מוסד שליווה את עם ישראל בתקופה מכריעה מאוד, ואנחנו לא יודעים כמעט מה קרה. אמרו שלושה דברים, הביאו מתונים בדין, העמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה, תסלחו לי, אבל אני הייתי יכול להמציא את שלושת הכללים האלה תוך 10 דקות. 120 איש, זה מפעלם במשך 200 או 300 שנה. אנחנו נדבר עוד על מפעלים נוספים שלהם, ועדיין השאלה הקשה, ואני רק אזכיר שעל פי התיארוך העברי, לוח הזמנים הרבה יותר קצר. הדבר הזה בא לידי ביטוי בראש ובראשונה, אני אקח את המקום המפורסם, במה שחז"ל אומרים בכמה מקומות, בעיקר במסכת בבא בתרא בדף ג', שהבית השני עמד 420 שנה. בעוד שעל פי התיארוך הנוצרי, הבית השני החל להיבנות בשנת 521 לפני הספירה, חרב בשנת 70 לספירת הנוצרים, כלומר עמד במשך 591 שנים. ההפרש בין 420 שנה ל-591 שנים הוא כ-170 שנה, שלמעשה או חסרים בלוח שלנו או יתרים בלוח הנוצרי. זוהי סוגיה גדולה רחבה שכתבתי עליה ברחבה בגדים י' ד', כתב עליה לפניי ואני הדרתי את מאמרו דוקטור חיים חפץ, זיכרונו לברכה, וכמה וכמה מחלוקות חשובות על מלכי פרס, ניתן להכריע אותם על פי העניין הזה. ומכל מקום, על פי המניין שהיה מקובל על חז"ל, על פי שלפיו אנחנו מונים את התיארוך העברי, זמנם של אנשי כנסת הגדולה מתקצר בכ-170 שנה, ומהנחה שהוא היה קצת יותר מ-200 שנה, על פי התיארוך שאמרנו קודם, כלומר עד אלכסנדר מוקדון, הרי עולה מכאן שזמנם של כנסת, אנשי כנסת הגדולה מתקצר מ-320 שנה ללא יותר מ-30 שנה, כלומר זמנם היה דור אחד בלבד. ועל כך אני רוצה לדבר, ואם מדובר על דור אחד בלבד, הרי לא מדובר על מוסד. לא מדובר על מוסד שהאריך ימים ושנים, אלא מדובר על מציאות מסוימת, כמו המציאות שבה היו שלושה נביאים, חגי, זכריה ומלאכי. אין משמעות למספר שלושה. אלה היו שלושה נביאים. הרי אנשי כנסת הגדולה, לא מדובר על מוסד שבאופן רשמי חברים בו 120 איש, כמו מי שיוצא יגיד להבדיל, מוסד הכנסת שלנו היום שהוא 120 חברים, ואגב נקבעו בו 120 חברים על בסיס מוסד אנשי כנסת הגדולה שכלל 120 חכמים על פי מסורות חז"ל, אנחנו עוד נדבר על זה, אלא מדובר על מנהיגות של דור שבמקרה כללה 120 איש. יכלו להיות יותר, יכלו להיות פחות, זה היה מספרם. אני אכן ספרתי את מספר מנהיגי הדור החיוביים, יש גם מנהיגים שליליים, אבל כשאני אדבר על מנהיגי הדור שהלכו בכיוון של תורה ומצוות, בספר עזרא ובספר נחמיה, יש לנו שם רשימה של מנהיגי הדור, אלו שחתמו על האמנה, אלו שתקנו כמה תקנות לשבת בירושלים, אלו שעמדו ליד עזרא כשהוא הקריא את ספר התורה לעם, ובכמה וכמה מפעלים רוחניים חשובים, מספרם הוא כ-120. מדוע אני אומר כ-120? כיוון שקשה לדעת בדיוק איזה שם זהה לאיזה שם, כיוון שאני לוקח מספר רשימות ומחבר אותם. יש שם שמות דובים ברשימות, אבל בסך הכל אנחנו מגיעים למשהו בין 116 ל-123 אנשים, כלומר משהו בסביבות 120 איש, שהם היו למעשה על פי שיטת חז"ל מנהיגי הדור של שיבת ציון, כאשר דור אחר כך אנחנו כבר מוצאים את אלכסנדר מוקדון, ומהנחה שכל השנים שבאמצע האלה שנים שהומצאו ולא בהכרח היו נכונות, כאמור על הסידור הכרונולוגי עמדתי אני ולא רק אני במאמר אחר שלא ניגע בו, לא ניגע בו כרגע בהרחבה. אני אלך בשיעור הזה בפירוט אנשי כנסת הגדולה על פי שיטתם של חז"ל, כאמור, וכאשר אני מבין את ידיעתם של חז"ל על אנשי כנסת הגדולה ועל פועלם, מכוח מה שמופיע לנו במקראות. כלומר, חז"ל למדו את המקראות, היו להם אולי מסורות נוספות, אבל המסורות האלה היו בהחלט משניות, אבל עיקר לימודם של חז"ל על אנשי כנסת הגדולה ועל פועלם, היה כאמור מתוך המקראות, וכשאני אומר מתוך המקראות, כוונתי לספרי עזרא ונחמיה. כאמור, בספרי עזרא ונחמיה יש לנו אישים רבים, הם סייעו לעזרא ונחמיה במפעליהם לחיזוק תודעת התורה ולקיום כל המצוות בעם, ובביסוס מנהיגות יהודית מוסכמת על שווי הגולה לדורותיהם השונים. מנהיגות הזאת הייתה אמורה בעיקר להפוך את שווי הגולה מפרטים שנתמעים בתוך הסביבה הנוכרית לעם היודע את דרכו, תובע את שלו. וניתן אולי כמה דוגמות לאנשים שעל פי הבנתי חז"ל כינו אותם בשם אנשי כנסת הגדולה. וכך נאמר בנחניה פרק ח' פסוק ז', וישוע ובני ושרביה ימין עקוב שבתאי הודיה מעשיה קליטה עזריה יוזבד חנן פליה והלוויים מבינים את העם לתורה והעם על עומדם. דבר שם באירוע שאנחנו נדבר עליו בהרחבה, אירוע שקשור בראש השנה, וכאשר עזרא עמד והסביר לעם את דברי התורה, העם לא ידעו בכלל את התורה, לא ידעו עליה שום דבר, והנה עזרא לא הסביר את העם לבד, שהרי היו שם חכמים ולוויים שהבינו את התורה לעם, העם לא ידע עברית, אותם חכמים שהסבירו את התורה לעם, הייתה להם כנראה מסורת, מרבותיהם הרי היו תלמידי חכמים בעם, אותם אנשים הם האנשים שנזכרים כאן בשמות. כאן כמובן קראנו מספר הרבה יותר קטן של שמות, בסך הכל 13 שמות, אבל כאמור יש עוד כמה רשימות כאלה של אנשים שעשו דברים גדולים וחשובים, בעיקר רשימת חותמי האמנה, 83 אנשים בהמשך הדברים בספר נחמיה, בסך הכל אנחנו מגיעים ל-120. אני רוצה לתת פה איזשהו סיכום קצר של המקומות שבהם מופיעים אישים שונים ובנסיבות שונות בספרים עזרא ונחמיה. אנחנו יכולים לקרוא בספר עזרא פרק י, יש שם זקני הערים והשופטים שהם סייעו לעזרא בהפרדת הנשים הנוכריות. ידוע עזרא שמע שהעם נשא נשים נוכריות, הוא עומד ומתפלל, ואז באים אנשים צדיקים, כמו שלמשל מופיע על שכניה בן יחיאל, מופיע, היה שם אנשים שישבו יחד עם עזרא, וכתוב, היה שכניה בן יחיאל מבני אליו, ויאמר לעזרא, אנחנו מעלנו ואלוהינו ונושב נשים נוכריות מעמי הארץ, ואתה יש מקווה לישראל הזאת, מקווה זו היא תקווה, ואתה נכרות ברית לאלוהינו, להוציא כל אנשים והנולד מהם בעצת אדוני והחרדים במצוות אלוהינו, וכתורה יעשה, קום כי עליך הדבר, ואנחנו עמך חזק ועשה. עזרא משביע את העם, ואז מעבירים קול שכתוב בו ויעבירו קול ביהודה וירושלים לכל אנשי הגולה להיקבץ ירושלים וכל אשר לא יבוא לשלושת הימים והזקנים כעצת השרים והזקנים. יוחרם כל כוחשו ויבדל מכל הגולה, חזה הגמרא לומדת מכאן שהפקר בדין הפקר, השרים והזקנים האלה הם אנשי כנסת הגדולה, ובהמשך מופיע באמת, יעמדו נשרינו לכל הקהל וכל אשר בערינו ההושיב נשים נוכריות יבוא לעיתים מזומנים ועמהם זקני עיר ועיר ושופטיה עד להשיב חרון אף אלוהינו ממנו עד לדבר הזה. אותם זקני עיר ועיר ושופטיה, ובהמשך יש לנו שמות, אחי יונתן בן אסאל ויחזיה בן תקווה עמדו על זאת, משולם ושבתאי הלוי הזרום, שמות כמו משולם ושבתאי ראינו מקודם. די קשה ברשימות האלה להגיע לסך הכל כללי ולראות את מי אנחנו צריכים לצרף, את מי לא. סליחה, שבתאי הופיע, משולם לא הופיע, שבתאי הופיע גם ברשימה הקודמת. כל הדברים האלה מופיעים לנו בעזרה בפרק י', ואלו בעצם אנשי כנסת הגדולה. כאמור, ראינו את אלו שעומדים ליד עזרה בשעה שקרה בתורה, בנחמיה פרק ח', דיברנו על זה מקודם. אחר כך מופיעים הלוויים שפתחו בתפילת אנשי כנסת הגדולה, כאשר עזרה ונחמיה קרתו את הברית ואת האמנה החדשה עם השם, וזה מופיע לנו בפרק ט', בתחילת פרק ט', בספר נחמיה. שם מופיעה תפילה חשובה שעוד תעסיק אותנו רבות. וכתוב בפרק ט', פסוק ד', ויעקב על מעלה הלווים ישוע ובני קדמיאל שבניה בוני שרביה בני חנני ויזעקו בקול גדול אל אדוני אלוהיהם. ויאמרו הלווים ישוע וקדמיאל בניך שבניה שרביה הודיה שבניה פתחיה קומו ברכו את אדוני אלוהיכם מן העולם ועד העולם ויברכו שם כבודך וברכם על כל ברכה ותהילה. ובכן, יש כאן רשימות. בפרק י' יש לנו רשימת משפחות חותמי האמנה, זו היא הרשימה הגדולה ביותר שיש לנו. אחר כך בפרק י' יש הממונים על המתנדבים לשבת בירושלים ולהגן עליה. אחר כך זה בפרק י' פרק י' ג' יש האחראים על אוצרות התרומות והמעשרות ולחלק אותם מחדש לכהנים והלוויים. כל אלו בסך הכל 120 אנשים, אנשי כנסת הגדולה. שוב, אנחנו צריכים לזכור. שבי ציון כשבאו כאן לארץ, הארץ, כשחזרו אליה, בישיבת ציון, הארץ לא, 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 לא הייתה ריקה. כבר התיישבו פה הרבה בני עמים אחרים, שעוד הגלה אסנפר, או במושגים שלנו אסרחדון, מלך אשור, הגיעו הנה סתם מהגרים חסרי לאום לארץ הריקה והטובה הזאת כשבני ישראל גלו ממנה. אילו עלו בני ישראל בישיבת ציון, אילו עלו כחומה, כמו שנאמר במסכת יומא, היו עולים כעם אחד, אז ודאי שהם היו קובעים כאן את סדר היום במספרם הרב ועוצמתם, יכלו לכונן כאן מחדש אומה יהודית שהיא תכתיב כאן את סדר היום. אבל העלייה בשיבת ציון הייתה עלייה טיפין טיפין. בעלייה הראשונה, בזרובבל ויהושע, עלו פחות מ-50,000 איש. היו קשיי קיום. הייתה עוינות גדולה של הגויים שכבר גרו כאן. היה שיעבוד מדיני למלכי פרס. אבל בעיקר הייתה דלותם רוחנית של העולים. דלות רוחנית שמתוארת היטב ברמב"ן, בספר במדבר, חומש במדבר, פרק ט"ו, שם על הפסוקים, וכי תשגו ולא תעשו מכל המצוות האלה, הרמב"ן מדבר על כמה דורות שהייתה בהם דלות רוחנית קשה מאוד, ואנשים שלמעשה לא ידעו את מצוות התורה. לא ידעו את מצוות התורה. אני אקרא לרגע את לשונו בעניין הזה. וזה על הפסוק, וכי תשגו את כל המצוות האלה, ולא תעשו את כל המצוות. והוא אומר, מה זה, וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות אשר ציווה השם, מה שצריכים להביא פר לעולה ושעיר לחטאת. הוא אומר, ויהיה כל זה בשוגג כגון שיהיה ביחיד, תינוק שנשבע לבין האומות, ובקהל, כגון שיחשבו שכבר עבר זמן התורה ולא הייתה לדורות עולם. ובהמשך הוא אומר, או שישכחו את התורה, הוא כבר הראה לנו כן באבונותינו בימי מלכי ישראל הרשעים. והוא אומר שישכחו רוב העם את התורה והמצוות לגמרי, וכאשר בא בספר עזרה באנשי בית שני. פשוט, רוב העם לא הכיר את כל התורה. לא הכירו את התורה. והיו כמובן אנשים ששמרו על המסורת, וביניהם מה שאנחנו רואים כאן אנשי כנסת הגדולה, אבל העם היה במצב קשה מאוד. ולולי מפעלם הגדול של עזרה ונחמיה ואנשי כנסת הגדולה, הדלות הרוחנית הזאת, עם כל הקשיים שהצגנו קודם, והעובדה שעלו טיפין טיפין, היו עלולים לגרום כאן לתמיעה גמורה בקרב גויי הארץ. פשוט תמיעה. ובדיעבד, גורים כאלה יכלו להצדיק גם את המשך הישיבה בגלות, כפתרון בטוח יותר לשמירת הזהות היהודית, כמו שסברו רבנים רבים, גם בתחילתה של שיבת ציון בדורותינו, סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. גם אז, המן בן עמדתה של מגילת אסתר עדיין לא הרים את ראשו, כשם שיורשו של המן בתחילת המאה ה-20 עדיין לא הרים את ראשו, וחשבו שיכולים להישאר בגלות. ואילו יהודים היו עולים מן הגלות, רבים מן העולים היו בדלות רוחנית איומה, ואם לא היו עולים איתם אישים חשובים, יקרים, ואנשים שומרים מצוות, ייזכר לטובה הרב קוק, זכר צדיק לברכה, ניתן כמובן להזכיר גם אחרים, מי יודע מה היה קורה כאן? לשבי ציון בדורות שלנו, לבשו כפיות, למדו ערבית, היו שרים שירים יחד עם הבדואים, לך תדע לאן היו מגיעים, היו עלולים להיטמע כאן. להיטמע, בעין. ברוך השם לא קרה אז, וגם עזרה ונחמיה, עם כל עצמתה ברוחנית, לא יכלו לפעול לבדם, וכאמור אנשי כנסת הגדולה, או מי שנקראו אחר כך אנשי כנסת הגדולה, נרתמו לעזרתם וגיבו את המנהיגות הרוחנית של עזרה ונחמיה, סייעו בטיהור המשפחה היהודית, גירוש אנשים הנוכריות, עמדו ובערו לעם את התורה ואת הכתובים, חתמו על אמנה שהיא קשורה בקבלת התורה מחדש, על המצוות שלה, גזרו גזרות דרבנן רבות כסייג לתורה, וכל הדברים האחרים שהם עוד עשו, אנחנו נראה. אבל כאמור, אני מזכיר את הפסוק, וכל אשר לא יבוא לשלושת הימים כעצות השרים והזקנים, יוחרם כל רכושו והוא יבדל מכאן לגולה, שלמדו מכאן הפקר בדין הפקר, שמשמעה שמעבר למנהיגות רוחנית, המציאות אילצה אותם להקים כאן גם מנגנון שלטוני, שיאפשר הטלת עונשים חמורים על הסרבנים, כמו החכמת רכוש והבדלה מן הקהל. כשאני בודק את זה בפרספקטיבה היסטורית, אז התלמוד השתמש בעיקר באמצעי השלטוני של החכמת רכוש, הלכה של הפקר בידין הפקר, למי שאיננו מקבל את תקנות הקהל ואת שבי הקהל. זה בימי התלמוד. הקהילות באשכנז ובצרפת, לפני 1,000 שנים ויותר, השתמשו להשלטת מרותן על הפרט הסורר, בעיקר באמצעי השני, של הבדלתו של הסורר מן הקהל, אם הוא לא קיבל את חוקי הקהילה. כן? ומה שנקרא נידוי או חרם, ומכל מקום אנשי כנסת הגדולה הקימו ממשל פנים יהודי של נציגות עממית, ראשי המשפחות, הם שיתפו פעולה עם המהלכים התורניים, ויצרו בעצם תקדים לשלטון עממי גם כשאין מלך מבית דוד, או מלך משבטי ישראל, מלך שמולך מכוחו של נביא, או מלך שמולך מכוח הזרוע שלו, מכוח הצבא שלו, אלא שלטון עממי של נציגות של העם, משהו שעם כל ההבדלים הרבים, יכול להזכיר לנו גם את הכנסת של היום, שמהווה איזשהו בסיס לשלטון הדמוקרטי, לשלטון העם. שוב, ההבדלים הם כמובן רבים מאוד, אבל דומה שיש גם בסיס משותף. מה היו מפעליהם של אנשי כנסת הגדולה? על זה אנחנו כנראה נתחיל לעמוד רק בשיעור הבא, וכרגע ניפרד מן הקהל לשלום, להתראו להתראות.